הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי, פעמיים כי טוב, חף א' בחודש אדר א' תשע"ט, מסכת חולין, דף צדי א'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, מכובדיי כולם, היום הזה בעזרת השם ובישועתו נלמד בדפינו היומי, במסגרת הדרשות אודות גיד הנשה, שיעקב אבינו נשאר יחידי והוזק. ומביאה הגמרא עוד דרשה, מאיכן לומדים שתלמיד חכם לא יצא יחידי בלילה, שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. היום הזה בעזרת השם ובישועתו ייכנס בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום, נכדינו הרך הנולד נרו יאיר, בנם של בנינו וקלתנו השם, ישמרם ויחיים, וישכם אברהם בנינו נרו יאיר בבוקר. זריזין מקדימים למצוות. הברית בעזרת השם היום בשעה 10, בבאר מרים, רחוב הרב רוזובסקי 12, בני ברק. ברכות והודעות למלך כל חי וקיים, ובשמחות אצל כולם. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהירה, של חולי עמך בית ישראל, של הפצועים והפגועים, ובתוכם התינוקת הלל בתהילה, הילדה חנה בת אסתר ורבי חיים זושה בן אסתר מרים. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם ברפואה של אימה במהרה. נכנסים אנו אל בית המדרש בשמחה ובטוב ליבב כדי להגות בתלמוד תורתנו. ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף צדי, הדף התשעים של מסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה לפנינו השאלות ולצידן התשובות. שאלה הראשונה, באיזה אופן יש קרת באיסור קודשים? והתשובה היא, בתמה שאכל קודשים או שאכל ממנו לאחר שנעשה פיגול או נותר. שאלה שנייה, לחכמים מניין שאסור להקריב גיד הנשה המחובר, והתשובה שנאמר ממשקי ישראל, שקורבנות באים רק מן המותר לישראל. שאלה שלישית, לרבונה מדוע מעלים את הגיד למזבח, אם בין כך משליחים אותו אחר כך, והתשובה שנאמר הקריבהו נא לפחתך, ואם יוציא את גיד הנשה, אין הירך המחותכת ראויה לשליט. שאלה רביעית, היכן מצינו גוזמה בתורה, והתשובה שנאמר ערים גדולות ובצורות בשמיים, ובוודאי לא הגיעו באמת עד השמיים. שאלה חמישית, מדוע היו משקים את כבש התמיד במים? אומר רש"י, כך קל יותר להפשיט את עורו. והשאלה האחרונה על הדף ה-90 במסכת חולין, לרבי יהודה איזה גיד עשרה תורה, והתשובה, הדעת מכרעת של ירך ימין. והסתפקו, האם הכוונה הדעת מכרעת שמוכרע הדבר, או שנשאר בספק? אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף צדי, במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. חף א' באדר א' תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, הלא הוא דף צדי א' במסכת חולין. את תלמוד תורתנו בדף צדי א' אנחנו מתחילים ללמוד בדף צדי עמוד ב', 11 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים, בירך של ימין ובירך של שמאל. מן המינים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שנינו במשנה לעיל בדף פי תת עמוד ב', במשנה שפתחה את הפרק השביעי, הפרק בו אנו עוסקים, פרק ששמו גיד הנשה, שאיסור גיד הנשה נוהג בבהמה ובחיה, בירך של ימין ובירך של שמאל. זוהי דעת התנא של משנתנו, כך היא ההלכה. ואצלנו בגמרא תבואר מיד דעת רבי יהודה החולק בזה. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו גיד הנשה נוהג בירך של ימין ובירך של שמאל. אומרת הגמרא מתניתין, משנתנו שאמרה שגיד הנשה נוהג גם בירך של ימין וגם בירך של שמאל, לא כרבי יהודה, אינה בשיטת רבי יהודה. נתניה, הרי שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר גיד הנשה אינו נוהג אלא בירך אחת, והדעת מכרעת שאינו אסור אלא את של ירך ימין. מסתפקת הגמרא בדברי רבי יהודה, איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, האם יפשט פשיט עלי לרבי יהודה, האם דבר פשוט הוא לרבי יהודה שאינו נוהג אלא בירך של ימין, ומה היא דעת? ומה שאמר והדעת מכרעת אינו משום שהוא מסופק בזה, לכוונתו לומר שדעת התורה מכרעת כך, או דילמה או שמה ספוק ומספק עלי, מסופק הוא בכך רבי יהודה, ומה היא דעת? מה שהוא אמר והדעת מכרעת, כוונתו דעת נוטה, שדעתו נוטה לומר שאינו נוהג אלא בירך של ימין. והטעם שדעתו נוטה לירך של ימין, כי גיד הנשה נאסר משום אותו מעשה שהיה כשהמהלך נאבק עם יעקב, ופגע בכף ירחו, ודרך הנאבקים לעמוד אחד כנגד השני ולחבוק בידיהם אחד את גופו של השני. וכאשר המלאך עמד כנגד יעקב, חיבק עם ידו הימנית את אחורי צידו השמאלי של יעקב, והגיע עד הירך הימנית ופגע בה. הביאה הגמרא ראיות לפשוט את הספק בדברי רבי יהודה. תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה במסכת פסחים דף פי ג' עמוד א' בדיני קורבן הפסח, העצמות והגידים של קורבן הפסח, החלקים בבשר שאינם ראויים לאכילה אינם נעשים נותר, משום שנאמר ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש לשרופו, ויש לדרוש את שאתה מצווה לא להותיר ממנו, אם נותר תשרוף באש, אבל מה שאינך אוכל ולא ראוי לאכילה, אין איסור להותיר ממנו ואפשר להשליחו להשפה. ואומנם המשנה הזו עוסקת בעצמות הראויים לאכילה מפני שיש בהם מח, אלא כיוון שאסור לשוברם בפסח כמו שנאמר ועצם לא תשברו בו, אינו יכול לאכול את המח ונעשה נותר. ומפני שהעצמות משמשים את המח נחשבים, גם הם כבשר וטעונים שריפה כמוח עצמו. וכן הגידים הם גידים הראויים לאכילה, ולכמן הגמרא תברר מדוע נותרו מן הפסח. אם כן, נאמר במשנה במסכת פסחים בדיני קורבן הפסח, העצמות והגידים של קורבן הפסח, והנותר מבשר הפסח שנתעצלו באכילתו יישרפו ל-16 בניסן למחרת חג הפסח. אף שהנותר מן הפסח נפסל כבר בבוקר תתווה בניסן לאכילה, מכל מקום אי אפשר לשורפו בחג, משום שההלכה היא במסכת שבת דף עמוד ב', אין שורפים קודשים ביום טוב. אומרת הגמרא, ואבינן בא ונסו ונתנו שם בדברי המשנה הזו, אני גידי מה יביד עתיו, גידים אלו מה מעשם, כלומר מדוע הם שנויים במשנה, אי גידי בשר, אם מדובר בגידי בשר הראויים לאכילה, היינו כל הגידים הרכים המתפשטים בבשר, לחלינו שיוכלם בערב פסח, בליל פסח יחד עם הבשר, למה צריך לסופם? והיא דעי טור, אם מדובר שהם נותרו, היינו נותר, הרי זה כבשר הנותר, ולמה נשנו בפני עצמם? אלא ודאי אין מדובר בגידים הראויים לאכילה, אלא בגידי צוואר, הקשים כעצמות, ושנה אותם מתנה יחד עם דין העצמות שצריך לסופם, משום שוודאי לא אכל אותם אדם. מקשה הגמרא, אילב בשר נינו, אם אותם גידים אינם ראויים לאכילה, הרי אין דינם כבשר. ולמה צריך לשורפם? לשדינו, שיש לכם להשפעה. ואמר רב חסדא, לא נצרכה, לא הוצרכה המשנה להזכיר את דין הגידים בסתם גידים, אלא לגיד הנשה שהוא גיד הראוי לאכילה כבשר, אלא שהתורה אסרתו. ואליבא דרבי יהודה, וכשיטת רבי יהודה דאמר, שגיד הנשה אינו נוהג אלא בירך אחת. וכיוון שרבי יהודה מסתפק באיזה ירך נוהג איסור גיד הנשה, אי אפשר לאכול את שניהם, שהרי אחד מהם הוא גיד האסור, ואי אפשר להשליחם להשפעה, שהרי אחד מהם הוא גיד המותר, שמן התורה צריך לאוכלו כשאר בשר הפסח, אלא צריך להותירם ולשורפם. וממשנה זו בדין קורבן הפסח נפשוט את ספק הגמרא בדברי רבי יהודה. היא אמרת בישלמה ספוקי מספקה לי, אם תפרש בדברי רבי יהודה שהוא עצמו מסתפק באיזה ירך נוהג איסור גיד הנשה שפיר. יפה נאמר במשנה שצריך לשרוף את שניהם, שבכל אחד מן הגידים אנחנו מסתפקים אם הוא גיד הנשה או גיד הראוי לאכילה. אלא היא אמרת אם תאמר מפשט פשיטה לי, שפשוט לרבי יהודה שאיסור גיד הנשה נוהג בירך של ימין, אם כן דהתירא להיכלה דאיסור על אישדי, את הגיד המותר של ירך שמאל שיוכל, ואת הגיד האסור של ירך ימין, ישליך להשפעה שהרי הוא אינו ראוי לאכילה. מכך ראיה, שרבי יהודה יסתפק באיזה ירך נוהג איסור גיד הנשה. דוחה הגמרא את הראיה שהביאה מהמשנה במסכת פסחים, אמר אביקה בר חנינה, לעולם אם הלך באמת אומר לך, שרבי יהודה מפשט פשיט עלי, ברור לו שירך של ימין הוא שעשרתו תורה, גיד שבירך ימין זה גיד הנשה שעשרה התורה, ואל יהיה קשה לך מדוע שורף את שניהם, כי אחא במאי עסקינן, כאן המשנה של קורבן פסח במאי היא עוסקת, כשהוקרו ולבסוף נתערבו, כשהיה ידוע מתחילה איזה גיד הוא של ירך ימין ואיזה גיד של ירך שמאל, ולבסוף נתערבו הגידים ואין ידוע איזה הוא אסור ואיזה הוא המותר, ולכן שורף את שניהם. רב אשי אמר, מן המשנה במסכת פסחים אין לך להביא ראיה שרבי יהודה מסתפק איזה ירך עשרה תורה, משום שלא נצריכה המשנה שם לומר ששורף את הגידים לגבי גיד הנשה עצמו, אלא לגבי שמנו, שתשומן הגיד צריך לשרוף. דתניא שנינו בברייתא, שמנו של גיד הנשה מותר, וישראל קדושים העושים סייג לתורה להרחיק את האדם מן העבירה, נהגו בו איסור כדי שלא ייכשלו באכילת הגיד עצמו. ומשום כך, האוכל את הפסח משייר את שומנו של הגיד האסור, וכיוון שמן התורה מותר לאוכלו, יש לו דין נותר וצריך לשורפו. והטעם שישמיעו במשנה שם את דין הגיד, שמנו של גיד בנפרד ולא כללו בדין הנותר, משום שבשונה מנותר, סתם שישתייר מקורבן הפסח מחמת שנתעצלו באכילתו, שומן הגיד אין אדם יכול לאוכלו מחמת איסור חכמים, ולכן נשנה דין שומן הגיד בפני עצמו. אז לדעת רשי, המשנה במסכת פסחים אכן בשיטת רבי יהודה היא, שאומר לא עשרה תורה אלא גיד הנשה של ירך ימין כדברי רב חסדא, ומודה רבי יהודה לרבי מאיר לקמן בדף צדי ב' עמוד ב', ששומן הגיד אסור מדברי חכמים, ולא נחלקו שם אלא מהו שיעור החטיטה בשומן הגיד. אבל תוספות בדיבור המתחיל רב אשי אמר, פרשו שלתירוץ רב אשי כאן, המשנה במסכת פסחים אינה בשיטת רבי יהודה בכלל, משום שלדעת רבי יהודה אין איסור מדברי חכמים על אכילת שומן הגיד, רק לדעת רבי מאיר אסור לאוכלו, ושלא כדברי רב חסדא, שפירש לאל בדף צדי עמוד ב' שהמשנה במסכת פסחים היא כדעת רבי יהודה. רבינה אמר, מן המשנה במסכת פסחים אין לך להביא ראיה שרבי יהודה מסתפק איזה ירך עשרה תורה, משום שלא נצריכה המשנה שם לומר ששורף את הגידים, אלא לגבי הגיד החיצוני של הירך הוא כדרב יהודה אמר שמואל. אמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, שני גידין אין בירך, הגיד הנמצא בצד הפנימי של הירך, צד הירך הרואה את ירך חברתה סמוך לעצם הקולית, אסור מן התורה וחייבים עליו מלכות, אבל הגיד הנמצא בצד החיצון של הירך, צד הירך הרואה את האוויר, סמוך לבשר, מובלה בבשר, אסור מדברי חכמים, ואין חייבים עליו מלכות. המשנה במסכת פסחים השמיעה, שתגיד החיצון האסור לאכילה מדברי חכמים, צריך לשורפו משום נותר, שהרי מן התורה מותר לאוכלו. גיד הנשה הפנימי הוא גיד ארוך נתון לאורך הירך, ונמצא על השופי, הבשר מעל עצם הקולית, ראשו האחד מחובר בעצם העלייה, ומשם פושט ויורד לאורך השופי עד מקום חיבור הקולית ועצם הירך. ומשם ואילך נכנס לצד הפנימי של ירך שתחת הבשר לאורך הירך עד הארכובה התחתונה לצומת הגידים. וזה יגיד שעשרה התורה כפי שהגמרא לומדת לקמן מהמילה הירך שבפסוק. ועוד שגיד זה הוא על כף הירך. ועוד גיד אחר יש שהוא קצר ונתון לרוחב השופי בסופו, מובלה בכף הסובבת את הקולית, הוא נתון לצד החיצון של הירך ונקרא גיד החיצון. וגיד זה לא נאסר כי אינו על כף הירך אלא בתוך הכף. מביאה הגמרא ראיה נוספת לפשוט את הספק בדברי רבי יהודה. תשמע בו ושמע מה ששנינו בברייתא, אכל מזה כזית ומזה כזית. אכל מהגיד של ירך ימין כזית ומהגיד של ירך שמאל כזית. ויתרו בו על כל אכילה ואכילה. סופק 80 לוקה 40 על כל אכילת כזית גיד איסור. ומכך שלא אמרו אכל שני זיתים משניהם, אלא אכל מזה כזית ומזה כזית, משמע שהיו אכילותיו כל אחת בפני עצמה ויתרו בו על כל אכילה בנפרד. אלה הם דברי תנא קמא, רבי יהודה חולק ואומר אינו סופג אלא 40 מלקות. אם כן מוכיחה הגמרא, היא אמרת בישלמה מפשט פשיט עליה, אם תאמר שפשוט לרבי יהודה שאינו אסור באכילה אלא גיד של ירך ימין שפיר. יפה אמר רבי יהודה בברייתא שסופג 40 משום שעבר איסור על אכילת גיד של ימין. אלא יאמרת ספוק מספקה לי, אבל אם תאמר שרבי יהודה מסופק איזה גיד עשרה תורה ורק דעתו נוטה לומר שאינו אסור אלא ירך ימין, הביא לה הרי התראה זו שיתרו באוכל הגיד התראת ספקי, שהרי אינו ודאי לנו איזה גיד אסור מן התורה. ושמין עלי לרבי יהודה דאמר, הרי שמענו שלדעת רבי יהודה הוא סובר התראת ספק, לא שמע התראה. אם יתרו שני אנשים באדם העושה מעשה אסור, שאם יעשה מעשה זה יענש, ואין ידוע בשעת ההתראה אם אכן מעשה הוא אסור, אין התראתם התראה ואינו נענש בבית דין. ואם כן, מדוע לדעת רבי יהודה לוקה 40, לא היה לו ללקוט כלל, שהרי זו התראת ספק. ונסביר עוד פעם את העניין של התראת ספק, חייבי מיתות בית דין אין ממיתים אותם, אלא על פי עדים והתראה, וכן חייבי מלכויות, אין מלכים אותם, אלא על פי עדים והתראה. לפיכך, כאשר באים עדים לבית דין ואומרים ראינו פלוני זה שעבר עבירה פלונית, שואלים אותם, התראיתם בו? אם אמרו שלא יתרו בו, הרי זה פטור. שמה עשה מעשה הוא בשוגג, אבל אם יתרו בו ואמר שעושה חן על אף התראתם, ודאי עשה מעשה הוא במזיד. אם יתרו באדם וספק אם יעשה את המעשה שמטרים בו, או שוודאי יעשה, אבל ספק אם הוא מעשה אסור, בזה נחלקו התנאים, אם זה נחשבת להתראה או לא. אבל רבי יהודה סובר שהתראת ספק לא שמה התראה, אז לא מגיע לו מלכות בכלל. והגמרא מביאה ראיה מברייתא שלדעת רבי יהודה התראת ספק אינה התראה. דתניא, שנינו בברייתא משגירש את אשתו ולא המתינה אחרי גירושיה. אישה שנתגרשה או נתאלמנה, הרי זה לא תינשא עד שתמתין 3 חודשים כדי שהיא ודאי ממעוברת או אינה מעוברת, להבחין בין זרו של ראשון לזרו של שני. שלא יהיה הבן שתילד ספק בין 9 חודשים לראשון, ספק בין 7 חודשים לאחרון. והכרת העובר היא ב3 חודשים. זכר לדבר שנאמר בספר בראשית פרק ל"ח פסוק כ"ד, ויהי כמשלוש חודשים, ויוגד ליהודה לאמור, זנתה תמר כלתך. כלומר, לא הוגד לו, אלא בשעה שהיה ניכר לעולם, הרי שאחר 3 חודשים ניכר הדבר. אז מי שגירש את אשתו ולא המתין אחר גירושיה ונישאת לאדם אחר וילדה אחרי 7 חודשים, אותו עוולת ספק אם הוא בנו של הבעל הראשון וילדתו אמו, אחר שהייתה מעוברת בו 9 חודשים, או שהוא בנו של הבעל השני וילדתו אמו, אחר 7 חודשי עיבור. כשגדל אותו עוולת, היכה את זה וחזר והיכה את זה. היכה את בעלה הראשון של אמו, ואחר כך היכה את בעלה השני. או קילל את זה וחזר וקילל את זה. או היכה את שניהם בבת אחת, או שקילל את שניהם בבת אחת, ויתרו בו העדים חייב מיתה. כמו שנאמר בתורה במכה אביו, ומכה אביו ואמו מות יומת. וכן במקלל אביו, ומקלל אביו ואמו מות יומת. וכיוון שאחד מהם ודאי אביו, הרי הוא חייב מיתה. רב יהודה חולק ואומר, אם היכה את שניהם בבת אחת, בתוך כדי דיבור של התראה אחת, היכה את שניהם. כגון שהיכה ביד אחת את האחד, ובידו השנייה היכה את האחר, או שחוותן במקל בהכאה אחת, חייב. אבל אם היכה אותם בזה אחר זה, יתרו בו העדים והיכה את האחד, ואחר כך יתרו בו העדים שנית והיכה את האחר, פטור. משום שכל התראה שיתרו בו התראת ספק היא, שבכל אחד יש להסתפק אם הוא אביו. ממברייתא הזו ראינו ולמדנו שלדעת רבי יהודה התראת ספק אינה התראה. דוחה הגמרא ואומרת, אין לך להוכיח מדברי רבי יהודה בברייתא שאמר, אכל מזה כזית ומזה כזית לוקה 40, שפשוט לא לרבי יהודה שמן התורה אין חייבים איסור גיד אנשי אלא על ירח ימין. משום שאפילו תאמר שהוא מסתפק בכך, מכל מקום האוכל משניהם חייב. משום דהי תנא, תנא ששנה בברייתא דברי רבי יהודה, סבר לה כאידך תנא דרבי יהודה. סובר כדעת התנא החולק השונה בדברי רבי יהודה, דאמר רבי יהודה, התראת ספק שמה התראה, ומשום כך לוקה 40, שהרי ודאי אכל גיד אחד האסור באכילה מהתורה. ומביאה הגמרא ראיה מברייתא שלדעת רבי יהודה התראת ספק כן שמה התראה. דתניא, הרי שנינו בברייתא משיתרו בו העדים בליל הפסח, שלא יותיר מבשר הפסח ואף על פי כן הותיר עד הבוקר, פטור מן המלכות, משום שנאמר בקורבן הפסח, לא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. בא כתוב ליתן עשה, לשרוף את הנותר, אחר לא תעשה, של לא תותירו, לומר לך שאין לוקין עליו, שאם הותיר אינו לוקה, וזהו לאו הניתק לעשה. דהיינו, אחרי שהתורה מזהירה לא להותיר, היא אומרת מה לעשות עם הנותר, ולאו הניתק לעשה, אין לוקים עליו. דברי רבי יהודה. רבי יעקב אומר, לא מן השם הוא זה. אין זה הטעם שהמותיר מן הפסח פטור ממלכות, אלא משום דהבה, הנותר זה לב שאין בו מעשה, שהרי לא עשה אותו אדם מעשה בהותירו מן הפסח, אלא נמנע מאכילתו. בעצם ההתנהגות הפסיבית שלו נוצר האיסור, וכל לב שאין בו מעשה אין לוקין עליו. ומדברי רבי יהודה בברייתא משמע שסובר שהתראת ספק שמה התראה, כי אם הוא סובר שהתראת ספק אינה התראה, לא היה לו לרבי יהודה לומר שהמותיר מן הפסח פטור משום שהוא עשה אחר לא תעשה, אלא מטעם שזו התראת ספק, שהרי כשיתרו בו במשך הלילה אל תותיר, עדיין יכול לומר יש לי שעות לאכול את הפסח עד הבוקר, ואין המטרה יודע אם יוכל עד הבוקר את הפסח או יותיר ממנו. ואם עבר הלילה יכול לומר שוכח הייתי את התראתכם ויפטר, ואין המטרה יכול לכוון שלא יוכל את הנותר ויעבור הלילה בתוך כדי דיבור של ההתראה, כי אי אפשר לצמצם ולידע. אם נשאר מהלילה כדי אכילת הנותר לא פחות ולא יותר, או לא נשאר כל כך וכבר עבר על האיסור. אלא מכאן שלדעת רבי יהודה התראת ספק שמה התראה. מביאה הגמרא ראיה נוספת לפשוט את הספק בדברי רבי יהודה, תשמע בו ותשמע. אכל שני גידין, שני גידן השם, משתי יריחות ימניות, משתי בהמות, סופק 80. רב יהודה חולק ואומר, אינו סופג אלא 40. מדייק את הגמרא, מי דקה אמר משתי יריחות, משתי בהמות, משמע דפשיטה דתרוויו לאיסורה. מכך שהברייתא העמידה מעשה זה באופן שאכל שתי יריחות, משתי בהמות, ולא שאכל משתי יריחות ירח של ימין ושל שמאל מבהמה אחת, משמע שהטעם הוא משום שרק בשתי יריחות ימניות ודאי לדעת כולם עובר איסור. ולרבי יהודה יצטריך וחידוש הברייתא הוא, שאפילו לדעת רבי יהודה הסובר שעובר על ירח של ימין, מכל מקום אם אכל שתי יריחות ימניות משל שתי עופות לוקה רק פעם אחת, 40. שמע מינה, תשמע מזה שרבי יהודה, מפשט פשיט עלי, פשוט לו שלוקה על ירח של ימין, כי אם היה מסתפק בדבר, אפילו פעם אחת 40 מלכות לא היה לוקה, שהרי הוא ספק, שמה לא עבר איסור כלל במה שאכל שתי יריחות של ימין, אלא ודאי פשוט לרבי יהודה שירח של ימין, זה מה שעשרה תורה. שמע מינה, אכן יש לפשוט מהברייתא הזו, את הספק של הגמרא בדברי רבי יהודה, ולהוכיח מכאן, שפשוט לא לרבי יהודה שלא עשרה תורה, אלא את של ירח ימין. וכאשר אמר שהדעת נוטה כך, אין כוונתו לומר שדעתו נוטה כך, אלא שכך היא דעת תורה. מקשה הגמרא, והיא פשיטה לאם פשוט לרבי יהודה שירח של ימין היא זו שעשרה תורה, מה היא סופג 40 ותו לא? מדוע סופג 40 מלכות בלבד ולא יותר? לילקה 80, שילקה 80, 40 מלכות עבור כל ירח שאכל, ופשוט שמדובר כאן שיתרו בו על כל אחת מהירחות שאכל בנפרד, כי בהתראה אחת לא היה תנא קמא מחייב 80 מלכות. מדרץ תגמרא אחא במאי עסקינן, כאן במאה אנו עוסקים, כגון דלית באו כזית, אין בגיד נשה של אחד מהם כזית. דתניא הרי שנינו בברייתא, אכלו את גיד הנשה כולו ואין בו כזית, חייב מלכות, משום דבירייהו, והאוכל בירייה חייב אפילו אם אין בה כשיעור. רבי יהודה אומר, אינו חייב אלא עד שיהיה בו כזית, משום דגיד הנשה לא נחשב בירייה בפני עצמה, אלא כחתיכה מן הבהמה. וזה הטעם בברייתא של דעת רבי יהודה אינו לוקה אלא 40, משום שלא היה בגיד אחד כזית. אחרי שהגמרא פשטה שלדעת רבי יהודה פשוט שלא עשרה תורה אלא גיד הנשה של ירח ימין, מבררת הגמרא מניין פשוט לרבי יהודה כך. שואלת הגמרא בטעם המאי, מה טעמו של רבי יהודה שאינו אסור מן התורה אלא ירח של ימין? משיבה הגמרא, אמר רבא, מלשון הכתוב משמע כן, דאמר קרא בספר בראשית פרק ל"ב פסוק ל"ג, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך, ויש לדרוש מכך שנכתב הירך בהי הידיעה המיומנת שבירך, הירך החשובה שבירכות היא ירך ימין. שואלת הגמרא ורבנן, מה הטעם שחולקים על רבי יהודה וסוברים שחייב גם על ירך ימין וגם על ירך שמאל ואינם דורשים כרבי יהודה? משיבה הגמרא לרבנן, מתיבת הירך יש לדרוש אינו חייב אלא על ההוא אותו אגיד דפשיט איסורי בכל הירך, שמתפשט הוא וכנוקותיו ושורשיו בכל הירך, ואותו אגיד הפנימי אסור בין בירך של ימין בין בירך של שמאל. להפוקי, להוציא את אגיד החיצון שאינו פושט בכל הירך, דלא שאינו חייב עליו. ומה שכתוב דפשיט איסורי בכל הירך אין משמעו כפשוטו, שהרי לכמן בדף צדיבה ועמוד ב' אמר רבי יהודה שלא אוסרים אלא מה שעל הכף, אלא יש לומר שאגיד של איסור נפשט הוא וכנוקותיו ושורשיו בכל הירך, ואינו לומר שבכל מקום הוא אסור, אלא שבכל מקום הוא מתפשט. כך תוספות בדיבור המתחיל, דפשיט במסכת קידושין דף רפא אלף עמוד ב'. מביאה הגמרא טעם אחר לדעת רבי יהודה, ורבי יהושע בן לוי אמר טעמו של רבי יהודה, משום דאמר קרא, נאמר בספר בראשית פרק ל"ב פסוק חווה, ותקע כף ירך יעקב ביאבקו עמו, וכלומר שהוא לשון חיבוק ועניבה, שניים שמתעצמים להפיל אישית רעהו, חובקו ועובקו בזרועותיו. והגמרא מדייקת מן המילים ביאבקו עמו, משום שהמילים הללו מיותרות, שהרי קודם לכן כבר נאמר ויאבק איש עמו, מדוע הוא צריך הכתוב לחזור ולומר ביאבקו עמו, אלא ודאי הוא לדרשע. כלומר, לשון חיבוק ועניבה, שהיה אותו מעשה כאדם שחובק את חברו מלפניו, וידו הימנית מגעת לכף ירך ימינו של חברו מאחוריו, מכאן שהמלאך פגע בירכו הימנית של יעקב, ומשום כך לא עשרה תורה אלא בירך של ימין, הוא כאותו מעשה שהיה. טעם אחר, רבי שמואל בר נחמני אמר, כעובד כוכבים נדמה לו המלאך ליעקב, וכדאמר מר, כמו ששנינו בברייתא הישראל שנטפל לו עובד כוכבים בדרך, תופלו לימינו. הישראל מחברו לימינו, והיינו שהישראל הולך לשמאל העובד כוכבים. זאת כדי שאם יקום עליו העובד כוכבים לאורגו, תהיה יד ימינו קרובה אליו להילחם בו. הברייתא הזו מובאת במסכת עבודה זרה בדף חפי עמוד ב', ושם אמרו בגמרא שכשהגוי חגור בסייף תופל הישראל את הגוי לימינו, אבל כשהוא ימקל תופלו לשמאלו, והטעם משום שאת הסייף אדם חוגר לשמאלו, ומשום כך כשילך הישראל לשמאל הגוי, אם ירצה הגוי לשלוף את הסייף יוחז בו הישראל, אבל את המקל דרכו של אדם להניח לימינו, ומשום כך כשיש אצל הגוי מקל ילך הישראל לימינו, כדי שאם ירצה להכות בו יוחז הישראל במקל קודם שיקה בו הגוי, שאם ילך לשמאלו יהיה המקל רחוק ממנו. ונראה שלדעת רב שמואל בר נחמני היה המלאך חגור בסייף, משום שאמרו במדרש היה שרו של עשיו, ומסתם היה חגור בסייף, שהרי על עשיו נאמר ועל חרבך תחיה. כך מסביר המהר"ם שיף. אם כן תפל יעקב את המלאך לימינו ופגע בו המלאך בירך הסמוכה לו, ירך ימין. טעם אחר, רב שמואל בר אחא קמי דרב פאפה ישב לפני רב פאפה ומשמי דרב הברולה אמר, אמר משמו של רב הברולה, כתלמיד חכם נדמה לו המלאך ליעקב, דאמר מר, המהלך לימין רבו הרי זה בור, אין בו חוכמת דרך ארץ, מפני שאינו מכבד את רבו. ומשום שהיה נראה המלאך ליעקב כתלמיד חכם, חלק לו כבוד כרבו, והלך יעקב לשמאל המלאך, והמלאך פגע ביעקב בירך הסמוכה לו. ורבנן שחלקו על רב יהודה לא סברו ככל הפירושים הללו, אלא סברו מאחורי עטה ונשיה בתרוויו. המלאך בא מאחורי יעקב ועיקאו בשתי ירחותיו, וקפצו ועלו ממקומם, ולכן נאסרו שתי הירחות. שואלת הגמרא, ורבנן, היי, זה הכתוב באבקו אמו, מה ידרשי בי, מה הם דורשים ממנו? שאם אינו כדי להשמיענו שהמלאך נגע בו בירך ימין כדרך הנאבקים, לשם מה נכתב? משיבה הגמרא לרבנן מבא אלי, וצרח הכתוב לומר כן, לכדי אידך דרב יהושע בן לוי. למאמרו האחר של רב יהושע בן לוי, דאמר רב יהושע בן לוי, באבקו אמו מלמד שאלו אבק מרגלותם עד כיסא הכבוד. כלומר, ויאבק אינו לשון מאבק אלא לשון אבק. ומניין שאותו אבק עלה עד לכיסא הכבוד? כתיב אחא בפרשת גדעון אשר נאמר באבקו אמו, וכתיב אתם בספר נחום פרק א' פסוק ג', השם בסופה ובסערה דרכו וענן אבק רגליו. הרי שאותו אבק שאלה יעקב במלחמתו עם המלאך הוא אבק רגלי הקדוש ברוך הוא. כך נאמר במדרש בשיר השירים, רוחלותיו, דהיינו ברכותיו של יעקב, לא היה אלא מאותו האבק שתחת רגליו. יעקב לא זכה בברכות, אלא אחר שנלחם עם שרו של עשיו. ואמר אבק על שם ויאבק איש עמו ויברכהו שם. ורבי ברכיה ורבי סימון בשם רבי אבאו אמרו, אותו האבק נטלו הקדוש ברוך הוא ונתנו תחת כיסא הכבוד שלו, עד ההוא דכתיב השם בסופה ובסערה דרכו, וענן אבק רגליו. ואמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמו גיד הנשה? משום שנשה, קפץ ממקומו ועלה. וכן הוא אומר בספר ירמיה פרק נון א' פסוק למד, נשתה גבורתם היו לנשים, כלומר קפצה נעתקה וסרה מהם גבורתם ונהיו חלשים כנשים. אמר רבי יוסי ורבי חנינה, מה ידכתיב בתוכחת הנביא לעם ישראל בספר ישעיה פרק ט' פסוק ז', דבר שלח השם ביעקב ונפל בישראל, יש לדרוש את אותו הפסוק על המעשה שהראה במלחמת יעקב והמלאך. דבר שלח ביעקב זה גיד הנשה ששלח בגופו של יעקב, ונפל בישראל היינו שפשט איסורו בכל ישראל. ונשאלת השאלה, מהי התוכחה שהוכיח בזה הנביא, ומה הוא חידש כאן? הרי זה פסוק מפורש בתורה, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה. אומר התפארת יעקב, נאמר במדרש, שבזה שנגע המלאך בירחו של יעקב, רמז לו הפורנויות שיבואו על עם ישראל, שנגע בצדיקים ובצדיקות, בנביאים ובנביאות, שהם עתידים לעמוד ממנו, ואיזה זה, זה דורו של שמד. ולכך נאסר גיד הנשה לזיכרון לבני ישראל, למען ישובו מדרכם הרעה. לכן אומר הנביא, דבר שלח ביעקב ונפל בישראל, ואין אתם שמים לב לשוב מדרככם הרעה, שלא יגיעו הפורנויות חס ושלום עליכם. ואמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה ידכתיב בדברי יוסף לאשר על ביתו כשבאו בני יעקב אליו? וטבוח טבח ואכן. אמר לו יוסף, וטבוח טבח, כלומר, פרה להם בית השחיטה, פתח לפניהם את צוואר הבהמה שיראו את מקום השחיטה, שלא יאמרו, בשר נחירה אני אוכל ולא ירצו לאכול מסעודתי. בשר נחירה זה בשר בהמה שמתה ולא נשחטה כדין. נחירה על שם שקורע את הבהמה מנחיריה עד החזה. ואף שבני יעקב לא היו מצווים על השחיטה, עדיין לא ניתנה תורה, מכל מקום כך היו מקובלים מאבותיהם. ואכן, כלומר, תול את גיד הנשה בפניהם, ודרשה זו כמאן דאמר, כדעת הסובר, גיד הנשה נאסר לבני נוח, משום שלדעת הסובר, שבסיני נאסר גיד הנשה על עם ישראל, לא התחייבו במצווה זו בני יעקב, ולמה נשמר יוסף מפניהם. יש להבין מניין הגמרא מוכיחה שדעה זו כדעת האומר גיד הנשה נאסר לבני נוח, הרי אפשר לומר כדעת הסובר שרק מסיני נאסר לבני ישראל אכילת גיד הנשה, אלא שבני יעקב נהגו שלא לאוכלו, כמו שנהגו לאכול רק בשר בהמה שנשחטה. תרצים התוספות בדיבור המתחיל כמאן דאמר, שלשון הכתוב ואכן משמע, שאם לא היה מוציא את גיד הנשה, לא הייתה בהמה מותרת להם באכילה. עוד מתרצים התוספות, שאכן אין משמעות מזה שאמר לו פרה להם את בית השחיטה, אראה להם שהבהמה נשחטה. אלא, אראה להם בית השחיטה שהבהמה נכרה ולא מתה מעצמה, משום שבני נוח אסורים בבהמה שמתה מעצמה. לפי הביאור הזה, יוסף לא נזהר מבני יעקב, מחמת חומרה שנהגו בה, אלא מחמת הדין שנהגו כך. כתוב בעניין ההיאבקות המלאך עם יעקב, היוותר יעקב לבדו, אמר רבי אלעזר, למה נשאר יעקב, הרי כבר העביר את כל אשר לו מעבר לנהר, אלא שנשתייר על פחין קטנים, בשביל פחין קטנים שלא הספיק להעבירה מכאן לצדיקים שחביב עליהם אמונם יותר מגופם, וכל כך למה? לפי שאין פושטים ידיהם בגזל. נאמר בפסוק, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, אמר רבי יצחק, מכאן לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה, שהרי יעקב נשאר יחידי ואוזק. תלמיד חכם המזיקים מתקנים בו, כמו שנאמר במסכת ברכות דף נ"ד עמוד ב', שלושה צריכים שימור מפני המזיקים. מלך, תלמיד חכם וחתן. כך התוספות בדיבור המתחיל מכאן לתלמיד חכם. טעם נוסף יש לתלמיד חכם שלא יצא בלילה, משום חשד זנות, שלא יאמרו שבדרכו לעבור עבירה. גם הוא במסכת ברכות דף מ"ג עמוד ב', וחשש זה קיים אפילו כשאין לו לחוש מפני המזיקים, כגון שהלבנה מהירה באותה שעה, כך אומר הלב אריה. לפי זה יש להבין כיצד יעקב יצא יחידי ולא חשש לזאת, מבאר רבן יהוידע, הרי נאמר במסכת ברכות דף מ"ג עמוד א', ירח חשוב כשניים, ויחד עם האדם עצמו, הווי שלושה שאין המזיקים נראים לו, ואותו הלילה הרי היה ליל פסח, כמו שנאמר בדברי הפייטן בהגדה של פסח, ואז הלבנה במילואה וזורחת כל הלילה, ומשום כך לא חשש יעקב אבינו. אבל נראה אחר שיצא, הופיע ענן ונתכסת הלבנה, ושוב נעשה יעקב יחידי, ובאותה שעה ויהווה כשימו. המתחת בנימין מבאר, שיעקב אבינו סבר כיוון שהוא דבר מצווה כדי שלא ייהנה מן הגזל, הרי הוא כשלוחי מצווה שאינם נזוקים. רבי אבא בר כהנא אמר, אין הלימוד לכך מהמעשה שאירע ביעקב אלא מאחה, מפסוק אחר. נאמר במגילת רות פרק ג', הנה הוא זורע את גורן השעורים הלילה, ואי בשוכבו. נעמי אמרה לרות, לכי אל בועז אל הגורן אחר שיגמור לזרות את השעורים, שהרי ודאי לא ישוב אל ביתו לשכב, משום שגנאי הוא לתלמיד חכם לצאת יחידי בלילה, הוא יישאר ללון בגורן. רבי אבאו אמר מאחה, כתוב בפרשת העקידה בספר בראשית פרק כ"ב פסוק ג', וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, מכך שישכים בבוקר ולא קודם שיעיר היום, משמע שאין לתלמיד חכם לצאת בלילה. אף שכשהיה אותו מעשה לא היה אברהם יחידי, שהרי יצא עם יצחק ועם שני נעריו, יש ללמוד מכך שלא יצא לדרך בלילה, אפילו כשיש לו מלווים, קל וחומר שלא יצא תלמיד חכם לדרך בלילה כשהוא יחידי. כך מפרש רש"י. אבל תוספות בדיבור המתחיל מאחה מקשים, אפילו אם היה יחיד לא היה לו לחוש מן המזיקים, שהרי שלוחי מצווה אינם נזוקים. ולכן פרשו שאין כוונת הגמרא לפסוק וישכם אברהם הנאמר בעקידה, אלא לפסוק וישכם אברהם הנאמר בהפיכת סדום. ויש לגרוס בגמרא כך, וישכם אברהם בבוקר אל המקום, ושם הלך אברהם יחידי לתפילתו, ואף שהיה לו להקדים ולצאת בלילה להתפלל על אנשי סדום, מכל מקום לא יצא, הרי שאין תלמיד חכם יוצא יחידי בלילה. ורבנן אמרי מאחה, כתוב בדברי יעקב ליוסף, ספר בראשית פרק ל"ז פסוק י"ד, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום והשיבני דבר, כלומר ששלחו לראות, לשאול ולבדוק בשלום אחיו, אבל מלשון הכתוב ראה, יש לדקדק שלא שלחו אלא בשעה שאפשר לראות, והיינו ביום. אמר שם מבאר שהיה צריך לכתוב, שאל על שלום אחיך, כמו וישאלו איש לראה ולשלום, ולא נופל כאן על לשון ראה. ומכאן שהראה לא עולה על השלום, אלא על הלך, שההליכה תהיה בזמן ראייה. רב אמר מאחה. רב אמר מכאן לומדים זאת, כתוב, אחר אותו הלילה שנאבק יעקב במלאך, והאזרח לו השמש. ואמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע באיטליז, בשוק הבשר של אימאום, שם של מקום, בשעה שהלכו שם לקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל. שאלתי אותם, כתיב האזרח לו השמש ויש להקשות, וכי שמש לא לבד זרחה, ולא לכל העולם זרחה. אלא אמר רבי יצחק, שמש הבאה בעבורו, שמש ששקע בעבורו קודם זמנה בבית אל, זרחה בעבורו קודם זמנה בפנואל. ואיכן שקע בעבורו? דכתיב בספר בראשית פרק כוח פסוק י', וייצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, וכלומר שכבר הגיע לחרן, וכתיב מיד אחריכן, ויפגע במקום ואיינו בית אל. כמו שאומר הכתוב אחרי כן, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. ואותה העיר לוז אינה בית אל, שהרי בית אל לירושלים, ונקראת כך מפני שהיא בית אלוקים, אלא כתב רש"י בביאורו לחומש, שקפצה בית אל אל העיר לוז, ונמצא יעקב ישן גם בבית אל לירושלים, וגם בעיר לוז. ונשאלת השאלה, כיצד והרי היוצא מבאר שבע עובר בבית אל קודם שיגיע לחרן, אלא כך היה אותו מעשה. כי מתה לחרן כשהגיע יעקב לחרן אחר שיצא מבאר שבע, אמר בליבו, אפשר שעברתי על מקום שהתפללו בו אבותיי, היינו בית אל, שהתפללו בו אברהם ויצחק. אברהם התפלל בהר המוריה ומקום המקדש בירושלים, והוא בית אל בשעה שעקד את יצחק, ויצחק התפלל שם כמו שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה. ואומרת הגמרא במסכת פסחים דף פ"ח עמוד א', שאותו מקום הוא בית אל, אברהם כראו הר, יצחק כראו שדה, ויעקב כראו בית. אז אם כן, אומר יעקב בליבו, אפשר שעברתי על מקום שהתפללו בו אבותיי ואני לא התפללתי? קדיה יבדעתי למהדר, בשעה שנתן דעתו לחזור ולהתפלל, קפצה לארה, קפצה לו הדרך, מיד ויפגע במקום, הגיע לבית אל, והתפלל. ולכן כתוב הלשון ויפגע ולא ויתפלל, שיש בזה שתי משמעויות. גם לשון פגיעה, כי אדם הפוגע בחברו שבא כנגדו, וגם לשון תפילה, כדכתיב, אל תפגעי בי. אומרת הגמרא, קצלי, אחר שהתפלל באי למהדר, רצה לשוב לחרן. אמר הקדוש ברוך הוא, צדיק זה בא לבית מלוני, ויפטר בלא לינה. מיד באה השמש, שקעה השמש, כמו שנאמר, ויפגע במקום, ויהיה לנשם כיווה השמש. למה הוא צריך הכתוב ליתן טעם ללינתו שם, כיווה השמש, אלא ללמד ששקעה עבורו השמש קודם זמנה. ומכאן יש להוכיח שאין לתלמיד חכם לצאת יחידי בלילה, שאם לא כן כיצד יקבוע הקדוש ברוך הוא בשקיעת השמש, ולא יכול היה להמשיך בדרכו בלילה. אלא שאין לתלמיד חכם ללכת לבדו בלילה. כך בייר אמר המשיף את ראיית הגמרא, ולפי ביורו אותם הדברים שאמר רבי עקיבא בשוק של בשר, הם המשך לראיית רב מהפסוק והאזרח לו השמש. הוא מביא ראיה לפירושו מלשון הגמרא אמר רבי עקיבא, ואין דרך הגמרא לומר כן על תנא, אלא רק בלשון תניא. אלא שזה המשך לשונו של רב. ואילו אמר שם מבאר שראיית רב היא מכך שאמר הכתוב והאזרח לו השמש, ומכך יש להוכיח שאין לתלמיד חכם לצאת בלילה, ולכך הקדימה חמה לזרוח בעבורו מפני המזיקין כדי שיוכל לצאת לדרכו. ואחר כך מביאה הגמרא שאותה השמש גם שקע בעבורו, כמו שנאמר באותו מעשה, בדברי רבי עקיבא. ממשיכה הגמרא לפרש את הפסוקים שנאמרו בתורה לגבי לינת יעקב. כתיב נאמר ביעקב כאשר שכב ללון ויקח מאבני המקום, משמע שהניח כמה אבנים תחת ראשו, וכתיב כשקם משנתו בבוקר ויקח את האבן, משמע שלא הייתה אלא אבן אחת. הכיצד? כי לפי פשוטו יש לפרש שלקח אבן אחת מאבני המקום והניחה תחת ראשו, אבל לפי מדרשו יש לפרש שהניח כמה אבנים תחת ראשו, שאם לא כן לא היה כתוב צריך להאריך ולומר מאבני המקום, הרי די אם היה כתוב ויקח אבן ויניחה תחת ראשו, וכי מאיכן לקח אבן אם לא מאבני המקום? ומאחר שכתוב מאבני המקום יש לומר שכתוב בא להשמיענו שלקח כמה אבנים, כך מסביר המזרחי על התורה. אם כן אומרת הגמרא על פסוק ויקח את האבן, אמר רבי יצחק, מלמד שנתקבצו כל אותן אבנים למקום אחד, וכל אחת ואחת אומרת עלי יניח צדיק זה ראשו. תנה וכך שנינו בברייתא וכולן נבלעו באחת, כל האבנים נעשו אבן אחת. ובמדרש מובא בבראשית רבה שהניח תחת ראשו י"ב אבנים כנגד י"ב שבטים. ומבאר התפארת יעקב על מה היו רבים ביניהם, שהרי אמרו לקמן קיפל הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל והניחה תחת גופו, ומסתם הראשו היה מכוון כנגד מקום המקדש. ועל כן היו רבים השבטים ביניהם שכל אחד רצה שיפול בית המקדש בחלקו, ולבסוף נבלעו כולם באחד. והיינו שדוד המלך גבה מעות מכל ישראל וקנה את מקום המקדש מהארוונה היבוסי, ושם נבנה המקדש כאמור במסרת צבחים דף קט"ז עמוד ב', הרי שהיה המקדש בחלק של כולם, שכולם היו שותפים באותו המקום. נאמר בהמשך הפרשה והחלום, והנה סולם מוצב ארצה. תנא שנינו בברייתא, כמה היה רוחבו של הסולם שראה יעקב? 8,000 פרסאות. דכתיב הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, מיעוט רבים שניים, משמע שהיו עולים שניים ויורדים שניים. וכי פגו בהדי הדדי כשנפגשו באמצע הדרך, כי לשון עולים משמע שהיו עולים יחד ולא זה אחר זה, וכן יורדים שירדו יחד, אם כן מוכרח שנפגשו ארבעתם במקום אחד. אבל הוא ארבעה, היו ארבעה מלאכים לרוחב הסולם, וכתיב במלאך, בתיאור תמונת המלאך נאמר בספר דניאל פרק י' פסוק ו', וגביעתו כתרשיש, גופו גדול כמידת ים ששמו תרשיש, הוא ימה של אפריקה, וגמירה וקיבלו חכמים דתרשיש תרי אלפי פרסה אבו, ים תרשיש 2,000 פרסאות רוחבו, אם תכפיל בארבע תמצא את רוחב הסולם 8,000 פרסאות. תנא נאמר בברייתא, עולינו מסתכלים בדיקנו של מעלה. המלאכים שהיו עולים בסולם היו עולים ומסתכלים בדיקנו של יעקב, שהייתה נראית דמותו בפרצוף אדם שבארבע היות המרכבה. ויורדים למטה ומסתכלים בדיקנו של מטה, היו מסתכלים במראה דמותו שבארץ. באו לסכוני, היו רוצים לפגוע בו מחמת קינה, מיד שמר עליו הקדוש ברוך הוא כמו שנאמר, והנה השם ניצב עליו. ומברית הזו משמע שאותם מלאכים שהיו עולים הם אלו שהיו יורדים. ולכאורה, אין זה כמאמר הברייתא של אל, שהיו ארבעה מלאכים, שניים עולים ושניים יורדים. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל עולין. ובלב אריה כתב שאי אפשר לומר שהם אותם שניים, ואם כן, אותם שהיו עולים כבר ראו את יעקב למטה. ואם כן, מה הטעם שהיו יורדים שנית למטה ומסתכלים בו? אלא ודאי שגם על פי הברייתא הזו היו שניים שעלו ושניים שירדו. וכך נאמר במדרש בבראשית רבה, רב חייא ורבי ינא, אחד אמר עולים ויורדים בסולם, ואחד אמר עולים ויורדים ביעקב. מאן דאמר עולים ויורדים בסולם, ניחא מובן דבריו שהיו עולים ויורדים בסולם, ומאן דאמר עולים ויורדים ביעקב, יהיה הפירוש מעלים ומורידים בו, בכבודו ובגנותו של יעקב. מפזזים לכבודו, קופצים ומתפעלים בו, סונטים בו, לועגים לו, שנאמר בישעיה פרק ממתת פסוק ג', ישראל אשר בך את פער. כך היו אומרים המלאכים, את הוא שאיכונין שלך, תמונת פנים שלך חקוקה למעלה. עולים למעלה ורואים איכונין שלו, ויורדים למטה ומוצאים אותו ישן. משל למלך שהיה יושב ודן, עולים להיכל ומוצאים אותו דן. יוצאים ברחבה החיצונה ומוצאים אותו ישן. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, אלמלא מקרא זה, והנה השם ניצב עליו כתוב בתורה, יהיה אפשר לאומרו, שהרי זה כאדם שמניף על בנו במניפה להצילו מן השרב. כך היה הקדוש ברוך הוא מגן על יעקב. ורבינו גרשום מפרש, היו המלאכים מחממים אותו באש שלהם, והקדוש ברוך הוא היה מצננו במניפה. והמהרש"א פירש שהוא כאדם המניף במניפה על בנו להצילו מן הזבובים. כנאמר במדרש בבראשית רבה, אמר רבי אבהו, משל לבן מלאכים שהיה ישן על גבי הריסה, והיו זבובים שוכנים עליו, כיוון שבאה מניקתו, שחה עליו מניקתו וברחו מעליו. כך בתחילה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, כיוון שהתגלה עליו הקדוש ברוך הוא, ברחו מעליו. כתוב בחלום יעקב שהשם הבטיח לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. שואלת הגמרא, מהי רבותי? מה מיוחד בהבטחה הזו שהבטיח לו את ארבעת עמותיו שהיה שוכב בהם ליתן לבניו? משיבה הגמרא, אמר רבי יצחק, מלמד שקיפלה הקדוש ברוך הוא לכל ארץ ישראל, והניחה תחת אותו המקום שהיה שוכב שם יעקב אבינו, לברכו שתהיה נוכל להיכבש לבניו, כקרקע ארבע עמות שהיא קלה לכיבוש. חוזרת הגמרא לעסוק בעניין המאבק של יעקב עם המלאך. כתוב בדברי המלאך ליעקב כשנאבק עמו, ספר בראשית פרק ל"ב פסוק זך, ויאמר שלחני כי עלה השחר. כך הוא נדרש, אמר לו יעקב למלאך, גנב אתה או קוב יוסטוס? האם אתה גנב או גונב נפשות אתה? שאם לא כן, למה מתיירא אתה מן השחר? אמר לו המלאך ליעקב, מלאך אני, ומיום שנבראיתי, לא הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו, ולכן שלחני, כדי שאעשה מצוות קוני ואומר שירה. תוספות מפרשים, קוב יוסטוס משחק בקובייה. וכך אמר יעקב למלאך, וכי קוב יוסטוס אתה? שאתה מתיירא מן השחר, לפי שדרך משחק בקובייה, שהוא חייב ממון לכמה בני אדם ומטמין עצמו מפני נושב. ומתחילה לא ידע יעקב שהוא מלאך אלא כעובד כוכבים היה נדמה לו, כמו שאמרו לאל בדף צדי א' עמוד א'. והראיה מן הכתוב שכך היו הדברים ביניהם, שהרי המלאך אמר שלחני, ולכאורה מה הוא צריך ליתן טעם כי עלה השחר, אלא ודאי כשאמר המלאך שלחני, וזה היה כשעלה השחר כמו שנאמר קודם לכן, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, שאל אותו יעקב, וכי גנב אתה שאתה מתיירא מן השחר? ועל זה אמר לו המלאך, כי עלה השחר. כלומר, כיוון שאני מלאך והגיע זמני לומר שירה כשעלה השחר, לכן שלחני. ויש לעיין מדוע דווקא עכשיו הגיע זמנו של המלאך לומר שירה, מה שלא קרה מיום בריאתו. מבואר בספר עבודת ישראל על פרשת וישלח בשם חכם אחד, שכל מלאך אומר שירה כשפועל רצונו יתברך שמו. ושרו של עשיו הוא היצר הרע, ותפקידו להסיט האדם מדעת יוצרו. אמנם חפצו האמיתי של היצר הרע הוא שהאדם לא ישמע לקולו, אלא שיתגבר עליו ויכבוש אותו, וזה תכלית בריאתו. ויעקב אבינו היה הראשון שכבש לגמרי את היצר הרע, ולכן עכשיו הגיע זמנו לומר שירה. אומרת הגמרא, הברייתא הזו מסייע לי לרב חננאל אמר רב. דאמר רב חננאל אמר רב, אמר רב חננאל בשמו של רב, שלוש כיתות חדשות של מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום. אחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש השם צבקות. בכל יום יש שלוש כיתות חדשות שאומרות פעם ראשונה שירה, וכל כת אומרת פעם אחת, וכך מוכח בברייתא שכל מלאך אומר רק פעם אחת שירה. כך מפרשים התוספות בדיבורה, מתחילים לסייע עליה בפירושם השני. בפירוש הראשון כותבים התוספות, שהראיה מדברי הברייתא לרב חננן אינה על כך שהמלאכים אומרים שירה רק פעם אחת, אלא על זה שמלאך אומר שירה. והמהרש"א תמה על הפירוש הזה, שהרי מקרא מפורש הוא, שמלאך אומר שירה כמו שנאמר, וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש, השם צבקות מלוא כל הארץ כבודו. וכן בספר יחזקאל, פרק ג' פסוק י"ב, ותשאני רוח וישמע אחריי, כל רעש גדול, ברוך כבוד השם ממקומו. מיתי ומקשה הגמרא על דברי רב חננאל שאמר שמלאכי השרת מזכירים את השם גם אחרי תיבה אחת, כמו שאמר בקטע של אישית, שאומרת קדוש השם. ונשאלת השאלה, הרי לא כן שנינו בברייתא, נאמר בברייתא, חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה שירצו, ומלאכי השרת אין אומרים שירה, אלא כל מלאך אומר פעם אחת ביום. ואמרי לה, ויש שאמרו שאין מלאכי השרת אומרים שירה, אלא פעם אחת בשבת, בשבוע. ואמרי לה פעם אחת בחודש, ואמרי לה פעם אחת בשנה. ואמרי לה פעם אחת בשבוע, פעם אחת בשבע שנים. ואמרי לה פעם אחת ביובל, פעם אחת ב-50 שנה. ואמרי לה פעם אחת בעולם, פעם אחת בחייהם. ועוד, למה חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר ממלאכי השרת? שישראל מזכירים את השם אחר שאמרו שתי תיבות, שנאמר בספר דברים פרק ו' פסוק ד', שמה ישראל השם. המילה השם בפסוק באה אחרי שתי תיבות, ואילו מלאכי השרת אין מזכירים את השם בשירתם, אלא לאחר שלוש תיבות, כדכתיב בספר ישעיה פרק ו' פסוק ג', קדוש, 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 השם צבקות. ועוד ראיה שחביבים ישראל ממלאכי השרת, שאין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה בשמיים, עד שיאמרו ישראל למטה, בארץ, שנאמר בספר איוב פרק ל"ח פסוק ז', ברן יחד כוכבי בוקר. ישראל המשולים לכוכבים אומרים רינתם, יחד לעת בוקר והדר, ורק אחר כך, ויריעו כל בני אלוקים, המלאכים כולם מריעים להשם. וזה רק אחר רינתם של ישראל, מכל מקום שנינו בברייתא הזו, שאין מלאכי השרת מזכירים את השם אלא אחר שלוש תיבות, וזה לא כדברי רב חנן, אלא שאמר שמלאכי השרת מזכירים את השם, גם אחרי תיבה אחת. מדרץ את הגמרא, אלא אין פירוש דברי רב חנן אל שכל כת ממשיכה את השבח שבו החלה קודמתה, אלא כל כת חוזרת על מאמרה ומוסיפה. וכלומר, אחת, הכת הראשונה אומרת קדוש, ואחת, הכת השנייה אומרת קדוש קדוש, ואחת, הכת השלישית אומרת קדוש קדוש קדוש, השם צבקות. ואומנם הכת השלישית מזכירה את השם רק אחר שלוש תיבות. מקשה הגמרא, ואיקה ברוך, והרי בפסוק בספר יחזקאל, ברוך כבוד השם ממקומו שאומרים המלאכים, נאמרה התיבה של השם אחר שתי תיבות ולא אחר שלוש תיבות. מתרץ את הגמרא, ברוך כבוד השם ממקומו, אופנים הוא דאמרי לי. האופנים שהם מכיסא הכבוד עצמו אומרים אותו, והברייתא שאמרה שמלאכי השרת מזכירים את השם רק אחר שלוש תיבות, עוסקת במלאכים. והיא בית אימא אם תרצה תאמר תירוץ אחר שאכן אין חילוק בין מלאכים לאופנים, וכולם מזכירים את השם רק אחר שלוש תיבות, אלא כאן, כיוון דהתייעב רשותה, כיוון שניתנה כבר הרשות למלאכים להזכיר את השם אחר שאמרו שלוש פעמים קדוש, התייעב, ניתנה להם הרשות אחר כך להזכיר את השם מיד, ולכך אומרים אותו בפסוק, ברוך כבוד השם ממקומו, כבר אחרי שתי תיבות. חוזרת הגמרא לעסוק בעניין מאבק יעקב במלאך, ומתוך כך התבאר כתוב אחד. כתוב בספר הושע פרק י"ב פסוק ה', ויסר אל מלאך ויוכל בך ויתחנן לו. ויסר זה לשון שר, שהאחד נהיה שר לחברו. אבל איני יודע מי נעשה שר למי. איני יודע פירוש הכתוב על מי נאמר. ויוכל האם יעקב נעשה שר למלאך, וכך נקרא הכתוב. ויסר יעקב אל המלאך. ואם כן ויוכל פירושו שניצח יעקב את המלאך, או שהמלאך נעשה שר ליעקב, וכך נקרא הכתוב. ויסר אל יעקב מלאך. ואם כן המילה ויוכל, פירושו שהמלאך ניצח את יעקב. אמנם כשהוא אומר בספר בראשית פרק ל"ב פסוק כ"ט, ויאמר לו יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, ואומר יעקב נעשה שר למלאך. עוד נאמר בספר הושע, בכה והתחנן לו, ואיני יודע מי בכה למי. אמנם כשהוא אומר בספר בראשית פרק ל"ב פסוק ז', ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך כי אם בירכתני, ואומר מלאך בכה ליעקב שישלח אותו לדרכו. כשאמר יעקב למלאך לא ישלחך כי אם ברכתני, המלאך היה מבקש ממנו ענך לי עכשיו, שהרי סופו של הקדוש ברוך הוא לגלות ולהיגלות עליך בבית אל, ושם ימצאנו ושם ידבר עמנו, והוא ואני נסכים לך על הברכות שברכך יצחק. ואותו מלאך שרו של עשיו היה, והיה מערר על הברכות. כך מפרש רש"י שם בספר הושע. כתוב שם בספר בראשית פרק ל"ב פסוק כ"ט, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים. המילה אלוקים משמשת בלשון מושאל לנשיא. והנשיאים שבארץ ישראל מכונים בשם אלוהים משום שסמוכים הם. ועל שם הכתוב, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. וראשי הגולה בבבל שאינם סמוכים, כי בבבל לא נוהגת צמיחה, מכונים בשם אנשים. כך מפרש רש"י. אם כן, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, המילה אלוהים משמשת בלשון מושאל לנשיא. והמילה אנשים משמשת בלשון מושל לאדם חשוב, כלומר ראש הגולה. אמר רבא, רמז רמז לו המלאך כשאמר ליעקב לשון זו, שעתידים שני שרים לצאת ממנו והם ראש גולה שבבבל, הרמוז במילה אנשים, ונשיא שבארץ ישראל הרמוז במילה אלוהים. ומכאן רמז לו גלות, שהרי אמר לו שיהיה מבניו ראש גולה שבבבל. ויהיה עכשיו הגמרא כמה דרשות של המוראים מן הפסוק הנאמר בחלומו של שר המשקים, בספר בראשית פרק מ' פסוק י', וכך נאמר שם, ובגפן שלושה שריגים וכפורחת עלתה ניצה, הבשילו אשקלותיה ענבים. יוסף פתר לשר המשקים את חלומו ששלושת השריגים הם שלושה ימים. ומתוך חלום זה ופתרונו נסתובב ליוסף שנתגדל במעלתו אצל פרו. וזה היה הגורם להורדת ישראל למצרים, ומתוך כך הגאולה הבאה לישראל אחר כך. ואם כן, חלום זה היה רמז לעניין ישראל, ולכן דרשו החכמים פה אצלנו לעניין ישראל באופנים שונים. כך מסביר העץ יוסף בפירושו על העין יעקב. אם כן, דורשת הגמרא, ובגפן שלושה שריגים, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רב בשמו של רב, הגפן היא משל לישראל. כמו שהגמרא תביא לקמן מלשון הכתוב בתהילים פי, גפן ממצרים תסיעה. שלושה שריגים זמורות ארוכות, אלו שלושה שרי גאים, עשירים וקרובים למלכות, היוצאים מישראל בכל דור ודור. פעמים ששניים מהם כאן בבבל ואחד בארץ ישראל, פעמים ששניים מהם בארץ ישראל ואחד כאן בבבל. יעיבו רבנן עיניו, נתנו חכמים עיניהם ברבן עוקבה ורבן הנחמיה בני ברטי דרב, בני ביתו של רב, שהם השניים היושבים בבבל. רב אמר שלושה שריגים אלו שלושה שרי גויים, מלאכים של אומות העולם שמלמדים זכות בשמיים על ישראל בכל דור ודור. תניה נאמר בברייתא, רבי אליעזר אומר, גפן זה העולם, שלושה שריגים זה אברהם, יצחק ויעקב, והיא כפורחת עלתה ניצה, אלו ארבע אמהות, הבשילו השקלותיה ענבים, אלו השבטים. אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר, וכי מרים לו לאדם בחלום מה שהיה כבר, ולא אין מרים לו לאדם אלא מה שעתיד להיות, והרי חלום שר המשקים היה כבר אחר שנולדו השבטים. אלא אמר רבי יהושע, גפן זו תורה. שלושה שריגים אלו משה ואהרון ומרים, והיא כפורחת עלתה ניצה, אלו סנהדרין, הבשילו השקלותיה ענבים, אלו הצדיקים שבכל דור ודור. אמר רבן גמליאל, עדיין צריכים אנו למודעי, אחר כל לדרשות התנאים, עדיין צריכים אנו לפירוש שפירש רב לזר המודעי דמוקים ליקולה בחד מקום, שימיד את כל הפסוק כרומז למקום אחד כמו ששנינו. רבי אלעזר המודעי אומר, גפן זה ירושלים, שלושה שריגים זה מקדש מלך וכהן גדול. והיא כפורחת עלתה ניצה, אלו פרחי כהונה, כהנים צעירים המשרתים במקדש. הבשילו השקלותיה הענבים, אלו נסחים. רבי יהושע בן לוי מוקים לה העמיד את הפסוק הזה במתנות שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל. ואמר רבי יהושע בן לוי, גפן זו תורה, שלושה שריגים זה המתנות שנתן להם כשהלכו במדבר 40 שנה, באר המים, עמוד ענן ומן. והיא כפורחת עלתה ניצה, אלו הביקורים שהכניס הקדוש ברוך הוא את עם ישראל לארץ טובה ומלאה פירות, וממנה מביאים ביקורים בפריחת גמר בישול הפירות. הבשילו השקלותיה הענבים, אלו נסחים. רב ירמיה בר אבא אמר, רב ירמיה בר אבא מפרש את הפסוק כרומז על עניין גלות מצרים וגאולתה. גפן אלו ישראל, וכן הוא אומר בתהילים פי, גפן ממצרים תסיעה תגרש גויים ותתעיה. את ישראל הסעת, עקרת ממצרים לארץ ישראל, גירשת את שבעת העמים שהיו יושבים שם, והושבת את ישראל שם. שלושה שריגים אלו, שלושה רגלים. פסח שבועות וסוכות שישראל עולים בהם לירושלים בכל שנה ושנה. והיא כפורחת עלתה ניצה. והלימוד הוא מהכתוב היא כפורחת, שהרי להלן רב ירמיה דורש מהמילים עלתה ניצה דבר אחר. ולכן הבח מוחק כאן את המילים עלתה ניצה. אם כן, והיא כפורחת, הגיע הזמנם של ישראל לפרוט ולרוות. ורשי מפרש, הגיע הזמנם של ישראל לצאת מכאן ולפרוט ולרוות, ומשמע מדבריו, שתחילה הייתה הגאולה ואחר כך זכו לפרוט ולרוות. אבל לכאורה, הפסוק שהגמרא מביאה אחרי כן, ובני ישראל פרו וישרצו, הוא על כך שהם זכו לפרוט ולרוות במצרים קודם הגאולה. אומרת הגמרא, וכן הוא אומר במקום אחר שכך היה, שנאמר בספר שמות פרק א' פסוק ז', ובני ישראל פרו וישרצו. עלתה ניצה, הגיע זמנן של ישראל להיגאל, ניצה, הכוונה לנצח. פעמים שהאותיות, איכה, א' ח' ה' ע', מתחלפות כמו שמצינו במסכת שבת דף למד ב' עמוד ב', אל תקרי בהלה אלא בחלה. וכן במסכת יום הדף נ"ד עמוד א', מהי כל הדרה? חרדרה. וכאן הוא דורש ניצה, מלשון נצח. ודם שהוא כוחו וניצחונו של אדם, והכתוב רומז שהגיע זמנם של ישראל להקיז את דמם של המצרים. וכן הוא אומר בספר ישעיה פרק ס"ג פסוק ג', ויז ניצחם על בגדיי וכל מלבושיי הגאלתי. הקדוש ברוך הוא מיישיב מדוע בגדיו אדומים, ואומר משום שמחצת הרשעים הטיס דמם על בגדיו וכל מלבושיו נתלכלכו. הבשילו השקלותיה הענבים, הגיע הזמנה של מצרים לשתות כוס התערלה שתבוא עליהם הפורנות. ראינו דאמר רבה, שלושה כוסות האמורות במצרים, למה? בחלומו של שר המשקים נאמר, וכוס פרו בידי ואקח את הענבים ואסחט אותם אל כוס פרו, ואתן את הכוס על כף פרו. למה שילש הכתוב כוס פרו שלוש פעמים, אלא לרמוז על שלוש כוסות תרעלה ששתה פרו, אחד ששתה בימי משה כשהיקה השם את מצרים בעשר מכות, אחד ששתה בימי פרו נכו, כשנבוכדנצר החריב את מצרים, כאמור בירמיה פרק ממזיין, ואחד שעתידה מצרים לשתות לעתיד לבוא עם כל העובדי כוכבים, כשהקדוש ברוך הוא יעניש את כל האומות על שהראו לישראל. כנאמר במדרש בילקוט שמונה על תהילים, רבי יודן ורבי חמא ברבי חנינה ורבי יצחק אמרו לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא אומר לפרוש, תה כוסך. והוא אומר לו, ריבונו של עולם, כבר שתיתי כוסי בעולם הזה. והוא אומר לו, מה ששתית, כמו אגרה הייתה, כמו טיפה אחת הייתה, שנאמר, ואיגר מזה, בתהילים ההנהי. אבל עכשיו, אך שמראה אימצו, ישתו כל רישי הארץ. אמר לרבי אבא לרב ירמיה ברבא, כי דריש לו רב להני קראי באגדתה, כשהיה מפרש רב את הפסוקים שבחלום שר המשקים בדרך הדרש, כבטח דריש לו, היה דורשו כמותך. אמר רבי שמעון בן לקיש, שאומה זו ישראל כגפנים שלה, זמורות שבענפים אילו, משל לבעלי בתים. מן הזמורות יוצאים עלים וענפים קטנים, לולבים וכנוקנות, והפירות ענבים שהם עיקר הגפן, כך בעלי בתים הם גומלי חסדים ומחזיקים את העניים ומפזרים המונם למלכות בשבילכם, ועל ידם מתקיימים ישראל. אשכולות שבה ענבי הגפן, אילו תלמידי חכמים. כמו שנאמר במסכת סוטה דף ממזיין עמוד ב', משמת יוסי בן יועזר איש צרידה, ויוסי בן יהודה איש ירושלים, בטלו האשכולות. מהי אשכולות? איש שהכל בו. תורה באמיתה ואין דופי ושכחה ומחלוקת, כפי שמסביר שם רשי. עלין שבה, אילו עמי הארץ. עלי הגפן מגינים על האשכולות מפני הרוח, השרה והחמה, כך עמי הארץ חורשים וזורים וקוצרים ותלמידי חכמים נהנים מזה. כנוקנות שבה, ענפים קטנים שבגפן שאינם ראויים לכלום, אילו ריקנים שבישראל שאינם מועילים לכלום. ויהיה הגמרא ראיה לדברי רבי שמעון בן לקיש, שעם ישראל זקוק לעמי הארץ. ראינו דשלחו מתם, זהו ששלחו מארץ ישראל לבבל, ליבאי רחמים, יבקשו רחמים, התקליה על עליה, האשכולות על העלים, דילמלא עליה, שאם לא היו העלים, לא מתקיימים התקליה. אין מתקיימים האשכולות. וכלומר, תלמידי חכמים התפללו על עמי הארץ, שאם הם לא יצליחו בדרכם, לא יתקיימו החכמים, משום שצריכים הם להם. ואינה מדובר כאן על עם הארץ השנוי במסכת פסחים דף ממתת עמוד ב', שעליו נאמר שמותר לנוחרו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, וכן שמותר לקוראו כדג, משום שעליו מותר להתפלל שימות. כאמור בתענית דף חף ג' עמוד ב', וודאי שלא יתפלל עליו שיצליח בדרכו, אלא עם הארץ השנוי כאן ישנו בדרך ארץ ובמצוות, ורק במקרא ובמשנה אינו. אבל עם הארץ השנוי שם, אפילו בדרך ארץ ובמצוות אינו, וחשוד על השבוע ועל הגזילה. כך מסביר הגבורת ארי. כיוון שרב ירמיה ברבא דרש את הפסוק ובגפן שלושה סריגים על יציאת מצרים, מביאה הגמרא דרשה נוספת בעניין יציאת מצרים. כתוב בספר הושע פרק ג' פסוק ב', והקריאה לי ב15 כסף וחומר שעורים ולתך שעורים. שם בפרק ג' בספר הושע היה דבר השם אל הנביא הושע, לקחת אישה מנאפת, וכמשל בתוכחה לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא אוהבם, אף בגלותם כאהוב רע, את פילגשו שאינו בעל וארוס שלהם. ועם כל זאת, הם נוהגים כאותה אישה מנאפת שהם פונים אל אלוהים אחרים, והנביא יספר שם כי קנה את אותה אישה ב15 כסף וחומר שעורים ולתך שעורים. וחזל דורשים כאן את הפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר כן, כפי שתבהר עכשיו הגמרא. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יהור צדק, אין קירה אלא לשון מחירה, כמו שנאמר בדברי יוסף אל פרעה אחר שמת יעקב אבינו, אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי, ופירושו, אשר קניתי לי. יעקב קנה מעשיו את קברו, כמו שמסופר בגמרא במסכת סוטה דף י"ג עמוד א', כשהגיע מיטתו של יעקב אבינו למערת המכפלה, בא עשיו והיה מעכבם לקוברו. אמר להם, למה נקראת קריית ארבע על שם ארבע זוגות, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, ויעקב קבר את לאה בחלקו, והחלק הנשאר שלי הוא. אמרו לו בני יעקב, אתה מכרת לו את חלקך כשמכרת לו את הבכורה. אמר להם, אמנם מכרתי לו את חלק הבכורה, אבל חלק רגיל עדיין נשאר לי. אמרו לו, גם את החלק הפשוט מכרת לו, כמו שאמר לנו אבינו לפני מותו, בקברי אשר קריתי לי. אמר להם, אם כדבריכם, הראו לי את שטר המחירה. בין כך ובין כך נטל חושים בן דן מקל, והרג את עשיו. ומכאן שלשון והקראה, המופיע בספר הושע הוא לשון מחירה, ופסוק זה מתפרש על גאולת עם ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר שקנה את עמו ישראל ב-15, זה 15 בניסן שבו נגלו ישראל ממצרים. ולא כן העם אלא בשביל הכסף אילו הצדיקים, וכן הוא אומר שהצדיקים נקראים כסף, שנאמר בספר משלי פרק ז' פסוק ח', צרור הכסף לקח בידו, ופירושו של הפסוק שם במשלי, הקדוש ברוך הוא העמית את הצדיקים ולקחם אליו. והפסוק הזה בספר משלי מדבר באישה זונה המפתה את ההלך שיכנס לביתה באומרה, כי אין האיש בביתו, בעלה לא מצוי בביתו, הלך בדרך מרחוק, ואין לו לחשוש שמה יבוא בכל עת, משום שצרור הכסף לקח בידו לסחור בו, ולעת אחרת במועד קבוע יבוא לביתו. וחזל במסכת סנהדרין בדף צדיבה ועמוד ב', משלו את האישה הזונה לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא אישה, כמו שנאמר בספר הושע, ואמרה אלך ואשובה אל אישי הראשון. ומעט שחתו נקראו ישראל אישה זונה, כמו שנאמר בישעיה, פרק א' פסוק א', איכה הייתה לזונה. ודרשו את הפסוק הזה על הצדיקים שבשעה שהיו הנביאים מתנבים על חורבן ירושלים, שמעו שכניהם עמון ומואב את נבואתם, והיו אומרים לנבוכדנצר, צא וכבוש את ירושלים. אמר להם, מפחד אני שיערה לי כדי שיערה לקודמי שרצה לכבוש את ירושלים. אמרו לו, כי אין האיש בביתו, הקדוש ברוך הוא עזב את עמו. אמר להם, אבל קרוב הוא. אמרו לו, הלך בדרך למרחוק, רחוק ומן הרשעים. אמר להם, צדיקים שבהם יבקשו רחמים ויחזור אל עמו ישראל. אמרו לו, צרור הכסף לקח בידו, הצדיקים שבהם המית. אם כן אומרת אצלנו הגמרא, ומי הם הצדיקים שבעבורם גאל את ישראל ממצרים? אילו הם חומר שעורים ולטח שעורים. החומר הוא 30 שעין והלטח 15 שעין. נמצאו יחדיו 45 שעין. אילו 45 צדיקים שהעולם מתקיים בהם. ואיני יודע אם 30 הם כאן בבבל ו-15 בארץ ישראל, ועם 30 בארץ ישראל ו-15 כאן בבבל. אבל כשהוא אומר במקום אחר בספר זכריה פרק י' פסוק י' ג', והיקחה 30 הכסף והשליך אותו בית השם אל היוצר, 30 הכסף הם 30 הצדיקים ובית השם הוא ארץ ישראל ששם היוצר, כלומר אוצרו בית המקדש, הווה אומר 30 הצדיקים הם בארץ ישראל ו-15 צדיקים כאן בבבל. אמר אביי ורובי הוא, ורובם של אילו ה-30 הצדיקים שבארץ ישראל, משתקחי בבי כנישתא דתותי אפתא, נמצאים בבית הכנסת שתחת היציע, כלומר במקום שאינו חשוב. ראינו דכתיב, זה מה שנאמר בנבואת זכריה, פרק י' פסוק ב', ואומר עליהם אם טוב בעיניכם אבו שכרי, ואם לא חדלו וישקלו את השכרי 30 כסף. הקדוש ברוך הוא אומר לאומות העולם, השיבו את שכרי, אילו הצדיקים מישראל שבזכותם קיבלתם שכרכם, על אשר ראיתם את צוני ישראל, וישיבו לו את שכרו 30 כסף. רבי יהודה אומר, אילו 30 צדיקי אומות העולם שאומות העולם מתקיימים עליהם. בדברי רבי יהודה אילו 30 צדיקי אומות העולם, הכוונה לצדיקי ישראל שבזכותם מתקיימים אומות העולם. ועליהם נאמר בפסוק, ויקחה 30 כסף. לקחתי את 30 הצדיקים מישראל, והשליך אותו בית השם אל היוצר, השלחתי אותם לאוצר המקדש, ונקבעו אותם צדיקים לדורות בישראל. כך משמע מדברי רשי כאן, אבל במערשה הוא מפרש את דברי רבי יהודה כפשוטם, ש30 צדיקי אומות העולם, הכוונה לצדיקים של אומות העולם. ולדבריו בפסוק י' ב' מדובר ב-30 צדיקים מאומות העולם, שעליהם נאמר וישקלו את שכרי 30 כסף, ולא נאמר בהם השליחו אל היוצר, ואילו בדרשה הקודמת בגמרא על פסוק י' ג' מדובר בצדיקים מישראל, שעליהם נאמר והשליח אותו בית השם אל היוצר, שישליח אותם לבית המקדש. לדברי המערשה אין לגרוס כאן ואיינו דכתיב, כי הדרשה הקודמת מדברת בצדיקי ישראל, ואילו רבי יהודה מדבר בצדיקי אומות העולם. אומרת הגמרא, אולה אמר, אילו 30 מצוות שקיבלו עליהם בני נוח, והן מקיימים מתוכם אלא שלושה. אחת, שהן כותבים כתובה לזכרים, אף שחשודים הם על משכב זכור, ומייחדים זכר לתשמישם, אינו הגים קלות ראש כל כך במצוות עריות, ואינם כותבים אחד לשני כתובה. ואחת, שהן שוקלים בשר המת במקולין, אין מוכרים בשוק לאכילה בשר אדם שמת, אלא מוכרים אותו בצינה. ואחת, שמכבדים את התורה. רש"י כותב, אותם 30 מצוות לא נתפרשו. מה הם? ולכאורה הגמרא אצלנו שאולה אמר ש30 מצוות קיבלו עליהם בני נוח סותרת לברייתא המובאת במסכת סנהדרין דף נ"ו עמוד א', שבני נוח נצטוו ב7 מצוות. אבל הרמ"א מפאנו כתב שאכן כלל המצוות שנצטוו בהם בני נוח הם 7, אבל פרטי המצוות הם 30, ואילו הם לאסור א' עבודה זרה, והפרטים של עבודה זרה זה מעביר באש, קוסם, מעונן, מנחש, מחשף, חובר חבר, אוב, עידוני, דורש של המיתים. עד כאן 10 מצוות. לאיסור של גילוי עריות נטפלו, פרו, עורבו, משכב זכור, כלאי בהמה, סירוס, הרכבת אילן. עד כאן 17 מצוות. לאיסור של שפיכות דמים נטפלו, הסותר לאו של ישראל, ולאיסור של המקלל את השם נתפלו כבוד התורה, מצוות העיסוק בתורה המותרת להם, ולאיסור גזל נטפל איסור שלא לעסוק בתורה שניתנה לנו, ולאיסור הדינין ליישובו של עולם נטפל האיסור שלא לשבות, ולאיסור של עבר מן החי נטפלו דם מן החי, נבילה ובשר המת. סך הכל 30 מצוות שקיבלו עליהם בני נוח. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף צד י' במסכת חולין עם 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה, לרב, מה המקור לך שהאיסור הוא בגיד הימני? שאלה שנייה, מדוע צדיקים המונם חביב עליהם כגופם? שאלה שלישית, מדוע כתוב בתחילה שלקח מאבני המקום בלשון רבים ואחר כך כתוב היקח את האבן בלשון יחיד? שאלה שלישית, אילו פרצופים חקוקים במרכבה? התשובה ברשי. שאלה חמישית, מהו קוביוסטוס, פירושם של רשי והתוספות? השאלה האחרונה, מי אומר ברוך כבוד השם ממקומו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, פעמיים כתוב, כ"א וחודש אדר א' תשע"ט. סיימנו ללמוד כאמור בסייעתא דשמיא הגדולה את דף צד י' במסכת חולין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי כ"ב באדר א' תשע"ט, ונלמד את דף צד י' במסכת חולין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. ברגע לפני ברכת חילכם לאורייתא, נשוב ונזכיר לכבוד מעלתכם את ההודעה שמסרתי בתחילת השיעור. למדנו בדפינו היומי, במסגרת הדרשות אודות גיד הנשה, שיעקב אבינו נשאר יחידי והוזק. ומביאה הגמרא עוד דרשה, מאיכן לומדים שתלמיד חכם לא יצא יחידי בלילה, שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. היום הזה בעזרת השם ובישועתו ייכנס בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום, נכדינו הרך הנולד נרו יאיר, בנם של בנינו וקלתנו השם ישמרם ויחיים. וישכם אברהם בנינו נרו יאיר בבוקר, זריזין מקדימים למצוות. הברית בעזרת השם היום בשעה 10 בבאר מרים, רחוב הרב רוזובסקי 12, בני ברק. ברכות והודעות למלך כל חי וקיים, ובשמחות אצל כולם. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.